שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, עדר העיקר, מאת רבנו, אור האורות, הרב קוק, זכותו להגן עלינו, אמן. והגענו, איך? לעמוד, למד ב' במהדורת מוסד הרב קוק. והנה, דיבור המתחיל והנה שיינתנו לעולם מושגים דתיים בריאים ורעננים, מלאים אמת ומוסר, וצרופים מכדרות הנפש, כלומר מנוקים הכוונה, מכדרות הנפש ותזון הרוח שמביא עמו כל אותה המכשלה שסבבה עד כה, אי אפשר להיות באופן אחר, כי אם שיבוא הדבר לידי כך, שתחת אשר שאבו העמים את יסוד דות דתיהם ממקור ישראל, בשעה שהאומה עצמה כבר הייתה מדולדלת, ומצבה הרוחני והחומרי היה אז כבר חולה ומדולדל, יבואו לשאוב ממנה ביותר בירור, בשעה שתהיה שלמה ובריאה. פשוט. זה מתבקש ממה שלמדנו עד עכשיו. נכון? הלאה, מה לא? מה לא הבנת? מה שקראנו עכשיו? אבל היא כתובה בעברית. טוב, נתחיל עוד פעם. תגיד לי, ברגע שאתה לא מבין. והנה שיינתנו לעולם... מה? כבר לא מבין. והנה זה כמו... אנחנו מסיקים מסקנה, מתוך מה שנאמר מקודם. עד כאן ברור? שיינתנו לעולם. מובן? מושגים. דתיים. בריאים? אז המילה רעננים שלו ברורה? מובן? אז תסביר לי. אז הוא צריך להוסיף פה מילה, כדי שיינתנו. כאילו שכתובה המילה כדי, כדי שיינתנו לעולם. בסדר? מה צריך לתת לעולם? מושגים דתיים, בריאים ורעננים. כלומר, הנחת היסוד לעומת מה שקראנו לפני כן. אתה זוכר מה קראנו לפני כן? זה בשיעור שעבר, למה אתה לא זוכר? אה? אתה יחסית חדש. אז זאת אומרת שלא היית בשיעור הקודם? אז מה עושים אדם שלא היה בשיעור הקודם? משלים! זה מסביר הכל. טוב, הסברנו בשיעור הקודם שיש לרב קוק ביקורת כלפי הדתיות. הדתיות המצויה בעולם, שהיא חוטאת בכדרות. כלומר, המסר שהנצרות העבירה לעולם בדבר החיים הדתיים, זה שהחיים הדתיים דורשים מן האדם סוג של עצבות ורצינות, שעניינם לדכא את עוצמת החיים. הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. נכון? עבדת לי חבר. כל דברי אריק איינשטיין. זכותו יגן עלינו. על חברו הטוב, אורי זוהר, זכותו יגן עלינו, שחזר בתשובה. הפעם היית בחור סימפטי, מתפוצץ מרוב בריאות ושמחה. מאז שנהיית דוס, אתה בלתי נסבל. בעצם אתה, יש לך עיניים כבויות, אתה חסר כל עוצמה, כל ספונטניות. זה מה שהתורה לימדה אותך. אם זאת התורה, עדיף לפרוש ממנה. אתה מבין מה שאני אומר, בחור? בעיניים שלו ושל הרב קוק. כלומר, הרב קוק מתבונן במצבה של הדתיות העולמית, במיוחד זו שהתפתחה בעקבות האסלאם, אבל לא רק. זה בעקבות הנצרות, אבל לא רק. ויש ביקורת חריפה נגד ההוויה הדתית. זה המקור של הביקורת הזאת, נמצאת בימיו של הרב קוק, במיוחד בהגות של פרידריך ניטשה. נכון? הרב קוק, אנחנו רואים לאורך הדרך, מאמץ את הביקורת של ניטשה על הדת. עד כאן ברור? עכשיו, הרב קוק מסביר, גם לפי מה שלמדנו מקודם, שהמצב הזה של הדתיות בא מפני שהגויים שאבו מושגים דתיים מתורת ישראל בתקופה שבה היינו על הפנים. דהיינו בשפלותנו המדינית המוחלטת. חורבן הבית, שלטון רומא, רדיפות, כל זה חדר לתוך החדיר לתוך היהדות כדרות. הכדרות הזאת עברה יחד עם השפעת ישראל אל העמים, שזיהו את הדבקות באלוהים בסוג של דלדול חיים. הדגם של הקדוש המעונה, כשהאנטיתזה לכל זה זה ספר שיר השירים. קראתם בהם את שיר השירים? וואלה, איזה יופי של שיר. שיר נפלא. מלא שמחת חיים. כן. שיר השירים נכתב בתקופה שעם ישראל היה בכל מלוא עוצמתו. כן, בימי שלמה המלך.
אז אם ככה, למה זה לא עבר להם גורית?
זה לא עבר. כי כדי להיות מושפע ממשהו, אתה לא צריך רק להיות מושפע מספר, אלא מאנשים. והאנשים בימי ההשפעה של היהדות על הנצרות, לא היו אנשים ברמה הזאת. מלבד רבי עקיבא. נכון, שמה
עבודה בריאה. שמה ההשפעה היא לא הייתה
לגויים, ודווקא
המצב
של הקדוש הרבה יותר כנראה. זו שאלה אחרת. כלומר, אתה שואל, למה בזמן שהיינו בכל מלוא עוצמתנו לא השפענו על אומות העולם? נכון? טוב, כי אז אי אפשר היה. להסביר לך גם למה. בגלל שבזמן שהיינו בכל מלוא עוצמתנו, הייתה עוצמה של נוכחות אלוהית בעולם. שרתה שכינה. אתה איתי? כן. כששורה השכינה, הדבר נקלט בכל העולם כולו. וזהו בעצמו הבסיס לאלילות בעולם כולו.
זה שורה שכינה?
נכון. זה ששורה שכינה, זה נותן תחושה של נוכחות אלוהית כל כך חזקה, שאני רואה את אלוהים בכל. ולכן אני גם רואה את אלוהי האומה שלי. ואני מזהה את אלוהי ישראל בתור עוד אל מקומי. לא בתור אלוהי שמיים וארץ, מעבר לכל הגבולות, אלא אני רואה את העוצמה האלוהית שיש גם בעץ הלימון שבגינה שלי. ואני יכול לעשות את העץ הזה לאלוהה. מובן? דווקא הדלדול של ההופעה האלוהית, כשנסתלקה שכינה מן העולם, יצר איזה מושג אלוהים מטושטש. שכולם יכולים להזדהות איתו. וזה מה שקורה בוועידות בין דתיות. ששם הקדי והרב והכומר והרועה והבודיסט המקומי וכו', כולם מסכימים שממילא אנחנו לא מבינים שום דבר על מה שאנחנו מדברים. אז זאת לא סיבה לריב אחד עם השני. מובן? ואז יוצאים בהצהרה משותפת לגינוי השימוש בדת לשם אלימות. ויש גם כיבוד צמחוני בחוץ. אתה מבין מה שאני אומר?
זה לא ברור.
למה זה לא ברור?
מתחברים לאיזה משהו אוניברסלי.
ההשפעה האוניברסלית באה בעקבות ההמעטה של הערת השכינה. אתה צודק. כלומר, ברגע שהאור פחות חזק, אני פחות רואה מה שמבדיל ביני לבינך. ואז אני יכול יותר לדבר על המקשר. אז בעצם, אז הגויים הרוויחו משהו. אין שום ספק, הגויים הרוויחו משהו, אבל הרוויחו אותו בצורתו המדולדלת. כלומר, כיוון שהיה דלדול באומה הישראלית בעצמה, אז אי אפשר היה לשאוב מתוך תורת ישראל את הירה הבריאה, וזה קיבל צורה של כדרות נפש. אני חוזר. ברגע ש התמעט האור האלוהי בעולם, נפתח הפתח להשפעה אוניברסלית. עד עכשיו אתה איתי. שתיים, מאחר ומה שהגויים יכלו לשאוב מתוך תורת ישראל היה מדולדל בטבעו, אז הוא לא התקבל בכל עוצמתו. ואז הדתות שצמחו מן היהדות לא יכלו לזהות את הקדושה עם שמחת החיים. כי המקור עצמו לא שמח. מובן? ואז ברגע שהתפתחו מושגים של יראת שמיים בעולם, המושגים האלה הפכו להיות קודרים, רציניים ועצובים.
המושגים האלה לא דווקא שואפים לדתות.
הם שואפים מה?
הם לא דווקא היום שואפים לדתות.
המושגים של קדרות? עד רבה.
לא, מושגי הקדרות באמת התלבשו.
על הדתות?
על הדתות.
נכון.
אבל הערכים האוניברסליים מהו?
כי מאז המאה ה-19 נעשתה מרידה בעולם הנוצרי עצמו, נגד הדת. זאת אומרת, בעוד שלפני כן הדת קידמה את המוסר, באיזשהו שלב המוסר עבר את הדת ודוחה אותה. מובן? זה בדיוק מה שקרה במאה ה-19, שבמרוץ בין הדת למוסר, המוסר עבר את הדת. בסדר? והדבר הזה יש לו השפעה חוזרת על עם ישראל גם כן. יש דחיית הדת ביהדות. ועל ידי היהודים. בדיוק במצב הזה עומד פה הרב קוק. והוא אומר, בעצם הביקורת על הדת היא ביקורת צודקת. בגלל שהגויים סבלו יותר מדי זמן מתכנים של קדושה מדולדלת. שמשדרת כדרות. עד כאן מובן? זה לא משנה איך תקרא לזה. עכשיו, מה שזה אומר, שספר כמו שירה שירים, לא יכול להיכתב בתקופות האלה. הוא נמצא בספריות. אבל אומרים, זה משל. כל הרומנטיקה ואפילו האירוטיקה שבספר שירה שירים, כל זה נמחק. בסדר? כן.
זה אומר שאם יתבחרו
שירה של מדעי המתורה, ואתה הגיע לתוך שמחה את זה, כבר אחרי הספר הגלים, עד שיעיר בו, זה מדבר
חילול השם.
נכון. אין מה לעשות. זה הנתון. אבל המצב הכללי הזה הוא מצב של חילול השם. אתה צודק. כן. הנביא יחזקאל אמר את זה. איך אמר הנביא יחזקאל? לא למענכם אני עושה, כי אם למען שמי הגדול, המחולל בגויים, אשר באתם שם. וקידשתי את שמי הגדול. איך? על ידי שאני אוציא אתכם מן העמים, ואני אביא אתכם לכאן. כלומר, בעצם מה שהרב קוק מדבר עליו, זה שהתחדשותה של התרבות הלאומית של עם ישראל, זה יביא גם להתחדשות הרוח הנבואית ולהתחדשות שמחת החיים. מובן? כפי שאני רגיל לספר, מעשה בתלמידי מכון מאיר שהגיעו לחתונה בעיר הקודש בני ברק. וכדרכם של תלמידי מכון מאיר זה היה מאוד שמח. ואחד מיושבי עיר הקודש אמר לדני שר חתונה, אחראי פה על הפנימיה, אמר לו, כל הכבוד מכון מאיר, גם יראת שמיים וגם שמחה. ברור? לא דבר המובן מאליו. כן? אז הרב אומר, זה לא מקרי כל הדברים האלה. זה תוצאה של הגלות הארוכה. אז אצל הרבה חכמים, אז השמחה הטבעית נשמרה. כן? אבל האווירה הכללית של האומה היא של דיכאון. מובן? עכשיו זה מובן? עכשיו אומר הרב, אז מה נעשה כדי לתת לעולם מושגים דתיים רעננים ואמיתיים? והנה, שיינתנו לעולם מושגים דתיים בריאים ורעננים. מלאים אמת ומוסר וצרופים מכדרות הנפש וצון הרוח. זאת אומרת, מה צרופים? הכוונה מנוקים, בלי כדרות. שמביא עמו כל אותה המכשלה שסבבה עד כה. כן, כלומר שבגלל כל זה בעצם יש מאיסה בדת. אי אפשר להיות באופן אחר. כלומר, הדרך היחידה כדי להגיע לזה, אתה מבין אותי עכשיו? כן. כי אם שיבוא הדבר לידי כך, שתחת אשר שאבו העמים את יסודות דתיהם ממקור ישראל, כלומר, הגויים לקחו את היסודות של הנצרות ושל האסלאם ממקור ישראל, בשעה שהאומה עצמה, איזה אומה? ישראל. כבר הייתה מדולדלת ומצבה הרוחני והחומרי היה אז כבר חולה ומדולדל. תקופה של שנאת חינם, מחלוקות, בית הלל בית שמאי, ישו שפתאום מגיע, וכל מיני דברים כאלה, יבואו לשאוב ממנה ביותר בירור, בשעה שתהיה שלמה ובריאה. ומה יש לנו משימה? לחזור להיות נורמליים ובריאים, זה לטובת העולם כולו. כי יהיה להם דגם לקבל ממנו, לחכות אותו. בסדר? אני לא יודע. יש הרבה נורמליות של החיים. שבא לידי ביטוי, למשל, בסעודת שבת. שמת לב שהיהודים אוכלים סעודת שבת. דבר תמוע מאוד. אם שבת זה היום הקדוש ביותר שיש בלוח, אז זה צריך להיות שבשבת יצומו. בסדר? וזה לא כך. מה? כי אם אתה מזהה קדושה עם רוחניות, אז רוחניות זה לא לאכול. אגב, היו כתות ביהדות שהיו צמות בשבת. כן, אצל הצדוקים היו דברים כאלה, שצמו בשבת. כן. כי אמרו, זה יום קדוש, איך אתה יכול לאכול? או. הם היו עוסקים ברזים, זה נכון, אבל הם אכלו כל השבוע. כן. לא, כנראה הם היו גם שמינים, כי הרי עם ישראל הלך 40 שנה במטבח. כן, כן, ברור. מה?
יש, חבילה פעם אומרת שאסור לאכול בשבת עם מנה של קדושה.
אסור לאכול מנה סתם?
סתם לאכול.
סתם לאכול בשבת, אסור? לא יודע. אני לא ראיתי דבר כזה ביהדות. אתה בטוח שרבי נחמן אומר את זה? אם הוא אומר את זה, מה שאני מסופק מאוד שהוא אומר, אם הוא אומר את זה, זה הדגמה של מה שאומר הרב קוק. בסדר? אגב, מה אומרת לך התורה? אם אתה תהיה בסדר, מה יקרה? יהיה לך הרבה עיזים. הרבה עיזים. צונחה ובקרחה ירביון. מישהו רוצה פה חצי עז? בתור שכר? מי רוצה פה עיזים? כן? זאת אומרת, תבין, אנחנו חיים בעולם שונה לגמרי. טוב, והנה בא, מה? לא, אני רוצה לומר שמושגי החיים משתנים במשך הדורות. יש יהודי שכל מה שהוא רוצה זה עולם הבא. יש יהודי שרוצה כבוד, יש יהודי שרוצה הנאות. תמיד, אתה שם לב שכשהתורה דיברה, היא דיברה על דברים מלאי עוצמות חיים, על איזים. דבר שהוא רחוק מאוד מהמנטליות שלנו. טוב. מה? זה כבר תרגום. זה תרגום מה שאתה עושה. טוב. והנה, בא בעצמה, אף על פי שלפי מצב החולשה והחולי הנראה לסוקר סקירה חיצונה, כמו ענן עיצבון פרוס על האופק הדתי שלה, לא היה זה באמת כי אם כאב ענן העובר על פני החמה הברה בשחקים. והגורם לזה הוא האסון הלאומי. אבל יסוד החיים והרעננות מונח הוא ביסודה של דת קודשנו. כלומר, מה הוא אומר? יש למשל תקופה בין פסח לבין שבועות. מכירים, נכון? יש תקופה כזאת, ספירת העומר. אומר הרמב"ן, הימים שבין פסח לשבועות הם ימי שמחה. כמו חול המועד אחד ארוך. כן? התורה רצתה שאנחנו נשמח במשך 50 יום, מזמן יציאת מצרים עד מתן תורה. זה הבסיס מדאורייתא של ספירת העומר. רמב"ן. מה קרה במהלך ההיסטוריה? וואי, כל מיני אסונות, זה הפך להיות עצוב. אבל מה שמסביר לך הרב, זה שכבה נוספת, זה לא השכבה הבסיסית. כלומר, באופן מקרי קרו כל מיני דברים, באופן עצמי זה שמח. מובן? לכן, כשאנחנו חוגגים ביום העצמאות, ביום ירושלים, ל"ג בעומר, הילולה של רבי מאיר, כל הדברים האלה הם לא תוספת מוזרה על גבי ההלכה שזו תקופה עצובה, אלא להפך. זו חשיפה מחודשת של האופי המקורי של התקופה. כן. מה? כי באופן מקרי קרה מה שקרה. זה כמו שתגיד, למה אתה לוקח תרופות? הרי אדם, זה לא בריא לקחת תרופות. כן, אבל אני עכשיו חולה. בסדר? להיות חולה זה לא תמיד, כן? אבל לפעמים אדם הוא חולה, אז צריך לקחת תרופות. 2,000 שנה, כן. חולי ארוך. כן. ברור. אז מה שאומר כאן, אני שוב חוזר. אף על פי, והנה, בא בעצמה, אני קורא כאן בשורה השנייה של העמוד, של עמוד למד גימל. והנה, בא בעצמה, אף על פי שלפי מצב החולשה והחולי, היה נראה לסוקר סקירה חיצונה, כלומר לרואה מבחוץ, כמו ענן עיצבון פרוס על האופק הדתי שלה, כאילו שהדת היהודית משדרת עצבות. לא היה זה באמת, כי אם כאב ענן העובר על פני החמה הברה בשחקים. והגורם לזה הוא האסון הלאומי. כן, יש לנו תשעה באב, יש לנו בין המצרים, יש לנו כל מיני דברים. אבל זאת לא הלכה קבועה, זה יתבטל. כן? אבל יסוד החיים והרעננות מונח הוא ביסודה של דת קודשה. מפני שיסוד האהבה האלוהית, על פי מושג האלוהות היותר נשגב ומרומם, הוא טבעי לה. רק המקרים החיצוניים סבבו להרחיקה מבית חייה. כלומר, בעצמותנו יש אהבה יותר מיראה, שמחה יותר מעיצבון. אבל מקרים חיצוניים רבים, סך הכל אחרי שעשו לנו את חורבן הבית, וכישלון מרד בר כוכבה, מסעי הצלב, פוגרומים, שואה, אז בסוף משהו חודר לתוך הנפש היהודית. כן? איזושהי עצבות חודרת. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כשם אלוהינו וכל קוראינו אליו. כלומר, זה הבסיס. רק כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. על כן, נמצאת במלוא עוזה אצל צדיקי הדורות בישראל. כלומר, החכמים עצמם, הצדיקים, הם כן שמחים. יש להם שמחה עצומה. יש פסוק... עבדו את השם ביראה. יש פסוק, עבדו את השם בשמחה. שאלה, למי נאמר כל פסוק? יש צדיקים שהחוויה הבסיסית המקורית שלהם זה היראה. אז להם נאמר הפסוק, עבדו את השם בשמחה. יפה. ומי שהחוויה הבסיסית שלו היא השמחה, אז נאמר אצלו, עבדו את השם ביראה. אתה צריך להבין. מכירים, יש דבר כזה חסידים ומתנגדים, נכון? חסידים ומתנגדים. החסידים שמחים, למה? כמלאים ביראה. נכון? איך אומר לך רבי נחמן? אל תדאג, יהיה בסדר. למי אומרים דבר כזה? למי שבדאון. נכון? המסנגדים, במה הם עוסקים? בתורה. תורה זה משמח. לכן הם צריכים הרבה הרבה יראה כדי ליישב את זה. כדי לאזן את זה. בסדר? עד כאן להיום, שלום.